אתמול היה צום עשרה בטבת. לא דיברנו לפני צום עשרה בטבת וגם לא ביום עצמו, אז נאמר משהו שקשור לכך יחד עם פרשת ויגש. למה? כי בדרך כלל בשבוע שחל בו פרשת ויגש, תמיד באותו שבוע יהיה גם צום עשרה בטבת. והשאלה אם יש קשר בין הדברים, בין פרשת ויגש לצום עשרה בטבת. מה מיוחד בעשרה בטבת? עשרה בטבת זה הצום היחיד, כן? שהוא לא נדחה, הוא לא נדחה. אם למשל יש לנו צום י"ז בתמוז או תשעה באב, יוצא ביום שישי יוקדם ליום חמישי, יוצא ביום שבת נדחה ליום ראשון. שתי הצומות היחידים שלא משחקים איתם בכלל, זה צום עשרה בטבת ויום כיפור. שניהם דווקא. עד כדי כך שבימים הקדומים כשהיו עושים את המועדים לפי קידוש החודש, יכול היה להיות מצב שהעשרה בטבת יצא ביום שבת, ואם היה יוצא ביום שבת, היו צמים בשבת. לא דוחים אותו, כמו יום כיפור. רק מה שעכשיו הלוח מסודר בצורה כזאת, שהמקסימום זה יכול ליפול ביום שישי, אבל לא בשבת. ואם אתם זוכרים, יש שנים, כמו שנה שעברה אני חושב, שעשרה בטבת יוצא ביום שישי, נכנסים ליום שבת בצום. פותחים את הצום בקידוש של יום שבת. כן? והשאלה, למה דווקא עשרה בטבת מתעקשים עליו ככה? אז הפירוש הפשוט, כן? שלומדים גזירה שווה. על צום יום הכיפורים נאמר בתורה, בעצם היום הזה, יום כיפורים הוא לכם. והצום היחידי, הגזירה היחידה שנאמר עליה בספר יחזקאל, שמתארת את הגזירות של החורבן, עשרה בטבת בעצם היום הזה, בעשירי, בעשור לחודש. כלומר, החודש העשירי לפי התורה זה חודש טבת, בעשירי, ובגלל שהוסיפו את המילים, בעצם היום הזה, לומדים גזירה שווה. כמו שיום הכיפורים בעצם יום הזה לא נדחה, גם עשרה בטבת לא נדחה. אבל יש רעיון הרבה יותר עמוק מזה, למה? ההבדל בין כל הצומות לצום יום הכיפורים לצום עשרה בטבת, שהצומות האחרים מתארים אירוע היסטורי שהיה. אז אנחנו צמים על זה שהיה חורבן בתשעה באב, על זה שהיה חורבן ונפרצו החומות בי"ז בתמוז. יום הכיפורים זה צום שאנחנו לא צמים על מה שהיה, אנחנו צמים על מה שיהיה. אנחנו צמים, עושים תשובה, כדי שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו בשנה טובה, ייתן לנו חיים טובים, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, וחתום לחיים טובים כל בני בריתך. כלומר, התכלית של צום יום כיפורים זה ראייה לעתיד. אותו דבר, צום עשרה בטבת, הוא לא רק על זה שהתחיל המצור על ירושלים, אלא צום עשרה בטבת זה יום דין, כמו יום הכיפורים, שבו בעצם הקדוש ברוך הוא בפמליה של מעלה, יושבים בדין לקבוע האם מגיע שיבנה בית המקדש השלישי או לא. כל פעם שיש עשרה בטבת, כן, יש דיון בשמיים, האם הגיע הזמן שיבנה בית המקדש השלישי. וכיוון שזה צום שרואה פני עתיד, אז לא דוחים אותו ולא משחקים איתו. זה בעצם המשותף לשני הדברים האלה. אבל פתחתי בשאלה, למה דווקא יצא, הקדוש ברוך הוא סידר את זה, והמציאות סידרה את זה, שתמיד עם ישראל יקרא פרשת ויגש, כן, לפני צום עשרה בטבת. האם יש קשר בין הדברים? אז תראו איזה, כמה התורה שלנו מדויקת ומתוקה. בפרשת ויגש, אחרי שיוסף מתוודע לאחים, ומתרגשים, ויש התרגשות גדולה, ויוסף אומר לאחים, לכו תיקחו את אבא ותביאו אותו לפה, לא להתעכב, הוא שולח לו עגלות, ויש את המפגש הדרמטי הזה בין יעקב ליוסף וכל האחים. לפני שיעקב יורד ממש למצרים, הוא עוצר בתחנת הגבול. בתחנת הגבול בין ארץ כנען לארץ מצרים. מה הייתה תחנת הגבול? רפיח, כמו של היום. רפיח של היום, זה היה תחנת המעבר, כן? באר שבע. ושם הקדוש ברוך הוא נגלה ליעקב במראות הלילה, ואומר לו, אל תירא מרד המצרימה. ואז התורה פתאום עושה סוגריים. היא לא ממשיכה את הסיפור שיעקב יורד למצרים, עושה סוגריים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו, בכור יעקב ראובן ובני ראובן. פתאום התורה עוצרת כדי לספר לנו מה היה ההרכב של משפחת יעקב שיורדת למצרים. והיא כל נפש, כמה? 70, נכון? זה העניין. ואז ממשיכים את הסיפור אחר כך. מה היה דחוף לתורה? לספר לנו את השושלת ולפרט מפרטים, זה לא סתם. יכלה להגיד כמו בספר שמות, הרי גם שמות יש אותו פסוק, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, גם פה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, כמו שאמרת בספר שמות, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, 12 שבטים, נגמר הסיפור, אנחנו מבינים שלכל אחד יש ילדים וכו' וכו'. אתה פה תורח לפרט לפרטים מי הם האנשים עם השמות שלהם וכמה הם בדיוק. ואז יוצא שהתורה מונה אלה שמות בני ישראל, הילדים שיצאו מלאה, מונים אותם, אנחנו מקבלים 32. בכל זאת התורה כשהיא מסכמת, היא אומרת כל בני לאה 33. אם אתה סופר את האנשים זה 32, איך אתה אומר לי שהסיכום זה 33? מתרצים, כן? שהייתה בת אחת, קוראים לה יוכבד, שכשהם נכנסו לחומה הראשונה של מצרים, היא עדיין אמא שלה הייתה בהיריון, בין החומה הראשונה לחומה השנייה, היא ילדה. אז להגיע למצרים הגיעו 32, כי עוד לא נולדה. אבל כשהיא כבר נולדה ונכנסו בחומה השנייה, הם 33. צריך להבין מה זה הפלפול הזה. מה הדיוק הזה? 32, 33. טוב, אז כמה אמרנו בני לאה? יופי, בדיקת הרענות, 33. תזכרו את המספר הזה. אחר כך מונים לנו את בני זלפה, השפחה שלה. כמה השפחה שלה יולדת? סופרים אותן? 16. אחר כך אומרים בני רחל, כמה סך הכל לנו בני רחל? מונים אותם? 14. כמה בני בלהה? 7. תבדקו אותי, אני לא סתם ממציא לכם, זה מספרים בדוקים, התורה מסכמת. עכשיו בואו נעשה את החשבון, ככה, תהיו איתי. כמה זה בני לאה אמרנו? 32. תעזבו רגע את יוכבד בצד. 32. יעקב, יפה מאוד, הכל 69. אבל אני רוצה לחלק. בני רחל ולאה, 32 ועוד 14, 46. בני בלהה וזלפה, 17 ועוד 6, 23. כדי שיהיה לכם קל, היחס הוא חצי. בני רחל ולאה 46, בלהה וזלפה 23. מה זה המספרים האלה? אוקיי. אז תראו את הסוד, שבעצם כשאנחנו באים ואומרים, אחר כך אנחנו נגיד בספר שמות, כשהקדוש הוא מצווה על בניית המשכן, כן? אז הוא אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי, מה? בתוכם. וכולם שואלים, למה אתה אומר בתוכם? בעברית היית צריך להגיד, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, במקדש. למה התורה אומרת בתוכם? לומר לך שאני אשכון בתוך הלבבות של כל אחד ואחד מבני ישראל. פה היום אנחנו נלמד שזה כפשוטו ממש, שהקדוש ברוך הוא לא רק ישכון בלבבות של כל אחד ואחד מאיתנו, אלא הוא ישכון בתוך עם ישראל ממש. למה? כי המשכן בנוי מהגרעין של עם ישראל. מי הוא הגרעין של עם ישראל? משפחת יעקב שיורדת למצרים. אם הבנתם מה שאמרתי עכשיו, אני צריך להוכיח לכם מה הקשר בין המספרים של אותם 70 נפש שירדו למצרים לבין המשכן. ותראו איזה פלא גדול. אם אנחנו סופרים את הקרשים שהיו במשכן, אז יש לנו 20 קרש בצד צפון, 20 קרשים בצד דרום, 8 קרשים בצד מערב, אבל בגלל שמדביקים אותם, אז שני קרשים לא רואים אותם, הם נעלמים. מבפנים רואים רק 6 קרשים. כמה סך הכל קרשים ספרתי במשכן? 46. 20, 26 זה כנגד בני רחל ולאה. יפה. עכשיו, מה יש לנו סוג ב' חומר במשכן? היריעות. כמה יריעות היו במשכן? אז היו 10 יריעות פשטן. תספרו, ועוד 11 יריעות עיזים, כמה זה ביחד?
17.
מה יש לכם? 10 ועוד 11? 21. ועוד אורות אלים מאודמים 1, זה 22, ואור תחש מלמעלה 23. כנגד מי? אמרנו בנות בלהה וזלפה. הילדים של בלהה וזלפה הם 23, כנגד יריעות המשכן. יפה. המשכן לא סתם בנוי. בכניסה שלו היו 5 עמודים. בכניסה מצד מזרח היו 5 עמודים. כנגד מי 5 עמודים? כן? כנגד יעקב, רחל, לאה, בלהה וזלפה. עכשיו אנחנו יודעים שבמשכן הייתה מחיצה בין הקודש לקודש הקודשים. שם היו 4 עמודים. 4 עמודים. כנגד מי 4 עמודים האלה? כנגד אברהם ושרה, יצחק ורבקה. בסדר? זאת אומרת, המשכן בנוי לפי עם ישראל. עכשיו, שימו לב שברשימה שמנו פה, התורה טורחת לספר לנו גם על ער ועונן. כן? ובני לוי, גרשן קדומרי, ובני יהודה, ער ועונן, ושלה ופרץ וזרח. אבל, וימות ער ועונן. אז אם הם מתו, בשביל מה אתה סופר, בשביל מה אתה מזכיר אותם? אתה לא צריך להזכיר את האלה שמתו. אלא מה? לומר לך, הם היו חיים, מתו בגלל העוונות שלהם, התגלגלו בפרץ וזרח. זאת אומרת, יש לנו שניים שהם מתים, אבל הם חיו פעם. איפה הם מסתתרים במשכן? איפה הם הסתתרו? אז כמו שאמרתי לכם, יש שמונה קרשים בצד מזרח, שניים מהם בחיבור, יפה מאוד. זאת אומרת, הם קיימים, אבל לא רואים אותם, יישר כוח. הם קיימים ולא רואים. מי זה? ער ועונן. עכשיו, מי נשארה לנו? יוכבד, נכון? מה אמרנו? שיוכבד נולדה בין החומות. מה יש במשכן שמזכיר לנו בין החומות? אתה אמרת את זה קודם. הוא אמר. נו, מה מבדיל בין הקודש לקודש הקודשים? הפרוכת. הפרוכת זה יוכבד. יוכבד היא באמצע שהיא בעצם בין החומות, היא מפרידה בין הקודש לקודש הקודשים. אז יוצא שיש התאמה מוחלטת בין כל הנפש היורדת למצרים 70, לבין למעשה המשכן. עכשיו, אם אני סופר את ער ועונן ביחד עם השבעים, למרות שהם מתו, אבל הם התגלגלו בפרץ וזרח, אז כמה סך הכל מרכיבים יש לנו במשכן? 72. 72 זה גימטריה חסד, כן, חסד, 72, ואנחנו אומרים שחסד עולם ייבנה, העולם בנוי על החסד, וכל התפקיד של המשכן זה בעצם לקבל את חסדו של הקדוש ברוך הוא על האנושות. הקדוש ברוך הוא מוריד את החסד שלו על עם ישראל, ועל האנושות כולה דרך המשכן עצמו. אז זה בעצם המבנה של עם ישראל. אז עכשיו אנחנו מבינים למה תמיד פרשת ויגש תהיה לפני עשרה בטבת. כי עשרה בטבת זה יום הדין, זה יום הכיפורים, האם ייבנה בית המקדש או לא. אם אנחנו נבין להגיע לדרגה שבני יעקב ירדו למצרים באחידות מופלאה, כולם היו שלמים אחד עם השני, השלימו כבר יוסף ואחיו, ערבות הדדית, אם אנחנו מגיעים לנקודה הזאת, זה מבטיח לנו שיכול להיבנות בית המקדש אפילו עוד השנה, אחרי שהתפללנו וצמנו צום עשרה בטבת, שהוא רואה פני עתיד. עכשיו, גילה לנו את הסוד הזה, הנביא בהפטרה, ובזה אני מסיים. ההפטרה מדברת על זה שואתה בן אדם, יחזקאל, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה, וקח עץ אחר, וכתוב עליו ליוסף, ותצמיד את העצים. זה כאילו, זה לא כאילו, זה בעצם האחדות, ההתאחדות בין יוסף ליהודה, בין עם ישראל כולו, כן? אבל איך מסיימת ההפטרה? שימו לב איך היא מסיימת, ביחזקאל זה למד זין. ואז, וקראתי להם, וישבו על הארץ שנתתי לעבדי וכולי, וקראתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם, ונתתים והרבתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם, זוכרים מה אמרנו ומה כתוב בספר שמות? ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם? זה זה. והיה משכני עליהם, כי הם ירדו 70 נפש, זה משכני עליהם, והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם. ואז ועדו הגויים כי אני השם מקדש ישראל בהיות מקדשי בתוכם לעולם. כלומר בתוכם כפשוטו, בתוך עם ישראל. אבל עם ישראל צריך להגיע לדרגה של 70 נפש. 70 נפש זה בעצם השורשים של כל עם ישראל. אם אנחנו נתנהג כמו השורש שלנו, בעזרת השם יבוא משיח ויבנה את המקדש במהרה בימינו אמן.